אנחנו הגענו לחלק האחרון של המאמר. עד כאן הוא הסביר בהרחבה גדולה את העבודה בבית המקדש היומית לפי הסדר של דם התמיד, אחר מכן הדלקת המנורה, אחר כך הקטורת ובסוף הקטרת האיברים. הוא הסביר איך כל זה ברוחניות בעבודת השם, וכל זה קורה בעצם בבית המקדש כל יום, וזה נותן את הכוח ליהודי לנוקח. עכשיו ולחזור חזרה לנושא שאיתו הוא בעצם פתח את המאמר על חנוכה, מה כל זה קשור לחנוכה. ומעתה נבוא לבאר עניין חנוכה. אפשר נבין מה כל זה שייך לנושא של חנוכה. מה שמברכים, להדליק נר חנוכה. זאת אומרת, רואים שזה השם של החג, מזה שהברכה היא כזו, אז זה אומר שזה הכינוי הכי מדויק של החג, חנוכה. אז צריך להבין מה זה חנוכה, ומה עניין חנוכת המזבח וחנוכת הבית. כשאומרים חנוכה זה לשון לחנוך. אז כמו שחנכו את המזבח בזמן שבנו אותה בפעם הראשונה, מקרבת הנשיאים, או כמו שחנכו את הבית כשהיוונים תימו את הכל, ואז נכנסו החשמונאים וחנכו את הבית. מה העניין של החנוכה הזו? אז הוא מסביר קודם כל עם משל מחינוך של ילד. הנה כתיב חנוך לנער על פי דרכו. יש נער, הוא קטן, וצריך לחנך אותו על פי דרכו. אז איך מחנכים אותו? שהוא, כשרוצים ללמדו, רוצים שהילד ילמד, יהיה למדן. והרי הוא רחוק מזה. כרגע הוא בכלל לא שייך ללימוד. אז מה צריך לעשות? צריך לחנכו. צריך לראות איך מכניסים אותו לתוך הלימוד. אז והחינוך הוא, הסדר הוא שרוצים להכניס אותו לתוך הלימוד. אתה לא לוקח ילד ומתחיל להשיב אותו מהבוקר עד הערב, עכשיו תלמד וזהו, עכשיו זהו. אלא בהתחלה כשרוצה למשוך אותו, אז הוא במתנות רבות שנותנים לו. בכלל נותנים לו הרבה מתנות והרבה ממתקים, הרבה פיתויים, כדי שיהיה לו בכלל נחמד וכיף כל הגישה הזו, ואז במשך הזמן הוא ייכנס למסלול של אימות. מה הנמשל? אז יש שצריך להבין בנמשל מה זה נער בנמשל, ומה הסדר הרגיל שצריך להיות לנער, ואיך מתחילים את זה עם מתנות, זה שלושת הדברים ברוחניות. אז מה זה נער קודם כל? הנה כתיב, נער הייתי, הפסוק הידוע, נער הייתי וגם זקנתי, אז כתוב על הפסוק הזה, נער הייתי שרו של עולם אמרו. יש שרו של עולם, זה המלאך שנקרא מתת, הוא נקרא שר של העולם, דיינו שכל ההשפעות של, דרך ספירת המלכות שמצטמצם לעולם, זה עובר דרכו, הוא הממונה על העניין. אז כתוב ששרו של עולם אומר נער הייתי. למה הוא קורא לעצמו נער? כמו שיסביר שכל ההשפעות של העולם, כל העולם כולו זה נער, זה קטן, זה מעט. שחיות המתפשט בכל העולמות לכל חד לפום שיעור הדילי, מבחינת נער. נער זה מראה על קטנות. איפה רואים שנער זה מראה על קטנות? מביא שני הוכחות, שני נקודות שמבטא את הרעיון. כמו שכתוב, והוא נער את בני בילה, קבלים לומר שהוא היה קטן ונקרח אחריהם, ועוד מקום שרואים את העניין של הקטנות, כתוב שם הקטנה רחל, שזה כתוב על אשתו של יעקב אבינו, הבת של לבן, כתוב שם הגדולה לאה, ושם הקטנה רחל. אז כתוב בחסידות, שמה זה שם הקטנה? יש פעמיים אות אי בשם הוויה, ויש אי גדולה ואי קטנה. שם הקטנה, ההי הקטנה, שזה היא האחרונה, זה רחל. מה הכוונה?
הוא נער זה בן שלו, זה רחל.
כן, הוא מביא, נער זה קטנות. עכשיו עוד הוכחה. עוד נקודה, כן, עוד נקודה. שהקטנה זה רחל. מה זה רחל? רחל, על פי קבלה, רחל זה היא הקטנה, היא בחינת מלכות. בזה הוא חוזר חזרה לשרו של עולם. שמלכות זה הספירה האחרונה שממנה נהיה החיות של כל העולם, שזה היא האחרונה של שם הוויה, שמה התפקיד שלו להיות, הוא מלכותו בכל משל, להוות הנבראים מעין ליש, אז תדע לך, שההי הזו שממנה בא השפע לכל העולם, הוא מבחינת קטנה. זה קטן. למה זה קטן? לפי שהוא בבחינת גבולים ומיצרים. כי השפע וההשפעה לכל הנבראים שבבריאה, זה הכל במדידה ובהגבלה, לכן זה נקרא קטן, לכן זה נקרא נער. ולגבי אין סוף ברוך הוא, לגבי הבורא בעצמו, שכשמו כן הוא אין לו סוף. אז איך קוראים לכל האנרגיה של כל העולם כולו, לגבי אין סוף, נקרא כל כללות החיות בשם קטנות. למה זה קטנות? קטן. שאין ארוך אליו יתברך, אין שום יחס וערך בין כל העולם עם האינסוף. לכן קוראים לזה נער, לכן שרו של עולם אומר נער הייתי. ולכן כתיב, מביא עוד חיזוק לנקודה הזו, כתוב על יעקב אבינו פסוק, מי יקום יעקב כי קטנו. אז למה קוראים לי יעקב קטן? אז הוא מביא, כתוב על יעקב אבינו שהוא מבריח, כי יעקב מבריח מן הקצה אל הקצה. יעקב ומידת האמת שהיא קשורה מהנקודה הראשונה עד הנקודה האחרונה. אז מצד אחד זה מראה על נצחיות שנמשך בכל השלבים, אבל עצם הדבר שאני אומר מן הקצה אל הקצה, אז אני מתחם את זה. ומאחר שיש קצה בראש וקצה בסוף, במילא הרי יש לו בחינת גבול. עצם הדבר שאני מתחם את זה, זה מראה שזה מדובר כאן במשהו מוגבל. במילא הרי זה מבחינת קטן לגבי אינסופו. הסיכום הדבר שהוא אמר עד כאן. כתוב נער, חנוך לנער, מה זה נער במילה אחת? כל החיות של העולם זה נער. עכשיו, את הנער הזה צריך לחנך. מה פרוש לחנך? צריך שבעולם יאיר אלוקות. ביום יום. כמו ילד קטן, שהוא קטן, הוא נער, אתה רוצה שהוא יהיה אחרת. שהוא יהיה גדול, שהוא יהיה לו קשר לגדלות. אתה רוצה שבעולם יאיר אלוקות. אז כדי לעשות את זה אי אפשר בבת אחת. צריך להיות חנוך לנער, לחנוך אותו. איך אתה חונך אותו? לתת לו מתנות רבות. מה זה ברוחניות? כדי להמשיך אור אין סוף ברוך הוא ממש בקורבנות, כדי שבהקרבת הקורבנות שיהודי מקריב, דברים מוגבלים, מצומצמים, יהיה לזה יכולת שימשך פה אין סוף, דם התמיד ונרות וקטורת ואיברים, כל הנקודות שהזכרנו במאמר, היה מזבח קטן מאכיל. המזבח הוא מצומצם, הוא מוגבל, ואתה רוצה שבפעולות מסוימות שאתה עושה למזבח יימשך אלוקות אינסוף. צריך, כמו שאתה אומר, אתה רוצה לקחת ילד קטן, נער, ושהוא יהיה מכונה כמו שצריך. אז מה עושים? צריך לתת לו מתנות רבות, לתת לו בהתחלה דחיפה שיהיה לו כוחות לזה. ולכן התנדבו הנשיאים לחנוכת המזבח ריבוי מתנות. אז הפעולה שהנשיאים נתנו בכל יום, ריבוי מתנות לא שגרתיות, זה היה לתת כוח לכל המשך הדורות. שכל מה שעשו על המזבח במשך הדורות, יהיה לזה יכולת להמשיך אינסוף. מה הם עשו? לחנך את המזבח. והייתה מתנתה מרובה מזה שהקריבו עליו בכל יום, את הכבש אחד חולי. מה שהקריבו כל יום, זה בכלל בעין ארוך למה שהנשיאים נתנו, בכזה שפע בעת שחנכו את המזבח.
ביחס לאינסוף זה שעוד שלם...
בסדר, הכל זה מוגבל, אבל זה מראה שזה רחבות. הוא אומר, שהקריבו משל ציבור של כל ישראל... הכבש האחד שהקריבו כל יום היה בעצם קורבן ציבור בשם כל היהודים, והנשיאים הקריבו הרבה יותר מאשר כל היהודים גם יחד, כי יוצא שכל כבש זה כל היהודים. והנשיאים, לפי שהיו במעלה יותר משאר כללות ישראל, נתנו לך דמקת המזבח מתנה מרובה, קערות כסף, ופרים, וכבשים, ועתודים. אז הם נתנו יחסית לכבש אחד שהוא כל היהודים, ונשיא אחד נותן כזה כמות, זה משהו בלי יחס. אז מה המשמעות הרוחנית של המתנות הללו? כדי שיהיה כוח בקורבנות של ישראל להמשיך אור דבר יום ביומו, בקורבנות של כל יום ויום. זה נתן כוח שהיהודים אחר כך, במהלך הדורות יקריבו קורבנות, יהיה בקורבנות שלהם כוח להמשיך אין סוף. כמו הנער שאתה נותן לו מתנות, אתה מכניס אותו ללימוד, אז אחר כך הוא ילמד וילמד ויהיה גדול. אז כמו שבחנוכת המזבח, עכשיו נחזור לחנוכה. חנוכה זה אותו דבר. הייתה בעיה. היוונים עשו בעיה, ועכשיו היה צריך להחזיר את הכל למסלול. והחזרה למסלול זה כמו לקחת ילד, שהוא ילד, הוא כרגע בבעיה. להחזיר אותו למסלול צריך משהו מיוחד. כך היה עניין הנרות החנוכה, בימי חשמונאים. מה קרה? שהיוונים לא ביקשו לשלוח ידם. היוונים לא רצו להרוג את היהודים. זה לא הייתה מלחמה גשמית. רק כמו שאנחנו רואים בנוסח התפילה, מה הם רצו? להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. כמאמר הזל, איך הגמרא, איך המדרש מגדיר מה הם רצו, שאמרו לך, אמרו היוונים, אמרו ליהודים, כתבו לכם על קרן השור, מה תכתבו? שאין לכם חלק באלוקי ישראל. מה הרמז במשפט הזה? מה, הם רצו, רצו שעל הקרניים של השברים יהיה כתוב איזה משפט, זה מה שנוגע להם? אלא יש בזה משמעות רוחנית. ופירוש, מה הרמז בכל הסיפור הזה? לפי שכל העובדי כוכבים, יש להם נפש הבהמית מפני שור, יש במרכבה העליונה ארבע דמויות, אחד מארבעת הדמויות זה פני שור, ומפני שור משתלשל כל השברים שבעולם וכל הבהמות שבעולם, הגשמיים, וגם כל הנפשות הבהמיות של כל אומות העולם. אבל היחס בין האומות לבין פני שור הוא מאוד רחוק. פני שור זה במרכבה העליונה, זה משהו אלוקי. הנפש בהמית של גוי זה הפסולת של הפסולת של כל זה. אלא שהם מקבלים מבחינת הפסולת והשמרים, מבחינת קרניים וטלפים, שמרים ופסולת. הם ממש מקבלים את הפסולת של כל העניין. שאין עולים ונכללים בקדושת פני שור שבמרכבה, הם לא יכולים על ידי הפעולות שלהם להתחבר לפני שור האלוקי שנמצא למעלה במרכבה העליונה, שמה כתוב על, על המלאכים הללו שמכונים במרכבה פני שור, שנוסעות את הכיסא, מרוממות את הכיסא כבוד ודמות אדם שעליו מלמעלה, לפעול פעולות אלוקיות, זה הגויים לא יכולים, כי הם שייכים לפסולת. מי יכול לעשות את זה? שכוח זה רק בנפש אלוקית. יהודי שיש לו נפש אלוקית, הוא יכול לעשות את זה. כי הנפש האלוקית מקורו שהוא מבחינת אדם שעל הכיסא. הוא בא מהדרגה יותר נעלית מאשר כל דבר, לכן הוא יכול. ואפילו הנפש הבהמית של יהודי הוא גם יותר מרומם מהם. כי והנפש הבהמית היא מבחינת אדם שבחיות שבמרכבה, שכתוב שם בפסוק ודמות אחד לארבעתן ודמות פניהם פני אדם. יהודי, הנפש האלוקית שלו היא ודאי מהאדם העליון שעל הכיסא. הנפש הבהמית של יהודי היא גם קשורה לפני אדם שבכיסא. אבל נפש הבהמית של גוי הוא מהפסולת. אז הגויים רואים שהיהודים הם נמצאים ברמה מעין ארוך יותר גבוהה מהם. ולכן מה? יש כוח ליהודים, יש להם כוח להמשיך אור אינסוף ברוך הוא ממש. אמרנו זה הרי המטרה, להמשיך אלוקות בעולם. יהודים עושים את זה. והיוונים נתקנו בישראל. אני מקנים, אומרים, גם אנחנו רוצים לפעול. אבל אתה לא יכול לפעול. מה עושה מישהו שמקנה במי שמצליח? הוא אומר, אני לא יכול לעלות להיות כמוהו, אז מה אני לפחות יעשה? שהוא ירד להיות כמוני. העיקר שלא תהיה הצלחה. ורצו שגם ישראל יכתבו על קרן השור. מה זה הקרן השור? שור זה פני שור של המרכבה. מה זה קרן השור? זה הפסולת, זה הקרניים, הטלפיים. אנחנו אומרים, הגויים מקבלים מהקרניים, שגם אתם יהיו קשורים לקרניים. שיקבלו מבחינת קרניים וטלפים, כנל. שלא להיכלל בקדושת האדם העליון. אמרו, בואו תתנתקו, תרדו. הגויים הפשוטים לא ידעו כלום, אבל יש להם שר מלמעלה שהוא מבין והוא נותן להם רעיונות. הרעיונות באים מסיבה אלוקית. וזהו, זה מה שאומרים ליהודים, תכתבו שאין לכם חלק. האם הם בעצם רצו לנתק אותם. אז זה כמו אדם גדול שאתה מחזיר אותו להיות נער. מפסיד לו את הכל. עכשיו אתה צריך להחזיר את הנער למסלול, אתה צריך לעשות משהו דרסטי. והישראלים, והישראל היו חלשים ומעטים בזמן ההוא. נער, זה כמו חלש, זה קטן. אבל ואף על פי כן, מה עשו היהודים? מסרו נפשם על קידוש השם. אז הפעולה הזו של המסירות נפש של היהודים, זה כמו הפעולה של הנשיאים בהקרבת הקורבנות, זה פעולה דרסטית של משהו אלוקי, קיצוני גבוה. ובכוח מסירות נפש, היה להם כוח להמשיך אור התורה מחדש. המשכה זו היא בבחינת חנוכה, זה נקרא חנוכה, הם חנכו מחדש, זאת אומרת, הם המשיכו משהו אלוקי חדש. בחינת המסירות נפש, כן? בחינת מתנה מרובה. המשכת כובע ישועה, שהזכרנו בקטע הקודם את העניין של הכובע ישועה, להיות עטרת, תפארת ציבה. וזהו, עכשיו הוא אומר, אחד השאלות שהוא שאל בתחילת המאמר, כתוב, הגמרא אומרת שקבעו את חנוכה להלל והודעה. מה זה הלל ומה זה הודעה? ומה בכלל הרעיון שאומרים כל שנה בחנוכה, כל יום אומרים הלל? וזהו עניין הלל והודעה, מה הכוונה? כי הלל, כשאומרים את המילה הלל, הפירוש המילולי למילה הלל יש לו שני פירושים. הלל הוא לשון שבח, להלל מישהו זה אומר לשבח מישהו, וגם יש עוד פירוש למילה הלל, לשון בהילו נירו. הלל זה הילה, זה הערה. אז הלל זה שבח והלל זה הילה. הערה בבחינת גילוי. וזה נמשך מזה. שני הדברים קשורים זה בזה. כשאתה משבח, אתה ממשיך אור. כי מחמת השבח שמשבחים את האדם, כמו בן אדם, אתה משבח אותו במעלות ומידות שיש בו, אתה אומר לבן אדם, וואו, אתה כזה חכם, אתה כזה טוב, אתה כזה מוצלח, אז עצם הדבר שאתה משבח אותו, מעוררים את המעלות ומידות שבו לצאת מאליהם לגילוי. אם בן אדם הוא קצת מאופק ואתה משבח אותו, אז אתה מעורר אותו לגלות. אותו דבר כלפי הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מעללים אותו, אנחנו גורמים לו רצון לגלות לנו אין סוף. וזהו, הללוקה, הללוקה זה הלל, אומרים שם את הלל, מה זה הללוקה? הללו יוטקי, שיצא שם יוטקי מאלם לגילוי, להיות בחינת יוד חוכמה, מלמעלה מן החוכמה, שיתגלה היוטקי, שמהדרגות שמלמעלה מהחוכמה, יתגלה בחוכמה, יתגלה בבינה, כי חוכמה, כידוע, הרי זה כוח מה? מה זה בגימטרי האדם? והמשכת בחינת אדם שעל הכיסא כדי להמשיך את הבחינה הזו של אדם, הוא מבחינה שלמעלה מעלה מבחינת אדם. הוא בחינת אור אינסוף ברוך הוא ממש. איך אתה יכול להמשיך? אם זה כל כך גבוה, מה פתאום הקדוש ברוך הוא יוצא לגלות? אז אתה אומר הלל. אתה מעלל אותו, אתה אומר, הללוי יודקי, אני מבקש שזה יימשך. ועל ידי זה נעשה בחינת שם יודקי, גם יוד שזה חוכמה וגם ה' שזה בינה. זה טרין ריין, זה לא מתפר, שזה שני דרגות שהם חוברים יחד. ואז אחרי שיש חוכמה ובינה, זה יימשך גם במידות וגם בכל סדר ההשתלשלות, שכל העולם משתנה. ואחר כך נאמרים, הללו את שם השם. מה זה הללו את שם השם? שם. אנחנו יודעים בחסידות, תמיד שם זה חיצוניות, זה דרגה חיצונית. קודם כל דיברנו על הללו יודקי. אחרי שברוך השם המשכנו ביודקי, אז ממשיכים על הללו את שם הוויה. מה זה שם? להיות המשכת חוכמה במידות. שתהיינה גם המידות מבחינת ביטול. כמו שאומרים לך, השם הגדולה. זה העניין של ההלל שאומרים בחנוכה. כי חנוכה זה כוח להמשיך אלוקות. אתה מהלל ואתה ממשיך. אך כל זה, מי יכול לעשות את זה? רק היהודים. היוונים לא. אך כל זה, ההילול והשבח להמשיך מאלם אל הגילוי, מה אומרים בהלל, הוא על ידי עבדי השם. הללו עבדי השם, שהם בבחינת עבדים, שמקבלים עליהם מול מלכות שמיים, מבחינת צום תשים, צום תשים עליך מלך, כמו שכתוב במקום אחר. ומה כתוב במקום אחר? שבחינת הלל והשבח הזה והמשכה זו, ושמשפחים את הבורא וגורמים להמשיך אלוקות בעולם, היא בחינת 100 ברכות שחייב אדם לברך בכל יום. מה זה 100 ברכות? הברכה זה גם המשכה, שבחינת הברכה והמשכה מאלם אל הגילוי. ואז הוא מסביר עוד פסוק מהלל, וזהו יהי שם השם מבורך, מבורך מלשון המשכה, מעתה ועד עולם. מה הכוונה? מעתה, מה זה מעתה? מהתחלת הזמן, מההתחלה שבכלל נברא הזמן, אתה, איתים, איתים זה זמן. מעתה, מבריאת הזמן, איפה נקודת ההתחלה, שהוא בבחינת מלכותו התברך. ספירת המלכות זה הספירה שממנה נוצר עולם, בריאה, זמן. שאז שייך לשון זמן, מלך, מלאך, ימלוך, זו הספירה היחידה שמייחסים אליה מושג של זמן, השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך, עבר, הווה, עתיד, כמו שכתוב במקום אחר. אז מי אתה ועד עולם? מה זה עד עולם? היינו, שימשך והתפשט עד סוף כל המדרגות, שיהיה גילוי אלוקות. אז הסברנו מה זה הלל, אבל הגמרא אומרת עוד מילה, הלל והודעה. מה זה הלל והודעה? הלל הסברנו, אתה מהלל וגורם להמשיך. כל זה בחינת הלל והללוקה, להמשיך מהאלם אל הגילוי. אבל בחינת הודעה, מה זה הודעה? הודעה הוא בחינת שוב. הלל זה רצו, והודעה זה השוב. שצריך להיות רצו ושוב. ולמטה, ולמעלה נקרא, איך קוראים לזה למעלה? לרצו ושוב, מתי ולא מתי. היינו, מגיע ומתרחק. זה הרצו והשוב. שבאמת אין אור אינסוף ברוך הוא בגילוי ממש בזמן הזה. כי אם לעתיד לבוא, כתוב, ונגלה כבוד הוויה, כעין בעין יראו. מה שאין כן עכשיו, אין הגילוי. רק מבחינת כל דודי דופק. הקדוש ברוך הוא, עד הרבה, הוא דופק, הוא רוצה שאנחנו נגלה, אבל זה לא גילוי. אני ישנה, ולי ביער, אבל אני ישנה. ומי שחרב בית המקדש, שאין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. אז אם אתה רוצה להמשיך אלוקות, אז איך אתה עושה את זה? שוב, מה זה שוב? תלמד תורה. תלמד תורה, פה אתה תמשיך את הקדוש ברוך הוא. ונמשך מזה בחינת הודעה וביטול לאור אינסוף ברוך הוא, הנמשך בתורתו ועבודתו. לאיפה רואים שלימוד התורה זה קשור להודעה, לביטול? כי כשיהודי לומד תורה הוא צריך להרגיש שאני לא לומד שכל שלי, אני לא לומד מילים שלי, אני אומר את המילים של הקדוש ברוך הוא. ודבריי אשר שמתי בפיך, או כמו שכתוב, ואשים דבריי בפיך, או כמו שנאמר אצל הבית יוסף, שהיה לו את ה... מגיד שהתגלה אליו, אז פעם אחת שאל הבית יוסף את המגיד, איפה אתה? אני לא רואה אותך. מה הוא אומר לו? אני המשנה מדברת בפיך. איפה אני נמצא? הנה, המשנה שאתה אומר זה אני. זאת אומרת, הוא הרגיש שכל מילה שהוא אומר זה לא הוא, זה אלוקות, זה ביטול. אז הביטול הזה לקדוש ברוך הוא, זה העניין של ההודעה שמתגלה בחנוכה.